כמו אינפוזיית רעל מטפטפת. כתבתה של נועה לימונה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. ביום הולדתה ה-19, רונה, שם בדוי, הזמינה לבית הוריה כמה חברים לקפה ועוגה. כשהייתה בדרכה בחזרה לחדר עם הכיבוד, ראתה בזווית העין את אבא שלה שוכב על הספה. "בשביל מה הבאת לפה אנשים?" הוא שאל אותה בזעם עצור. "אמרתי לך שאני לא רוצה שתביא לפה אף אחד." "זה היה חוק שהוא המציא באותו רגע," היא אומרת עכשיו. אמרתי לו בשקט, "כן, אבל זה יום ההולדת שלי. חשבתי שאולי הוא שכח, כי הוא לא אמר לי מזל טוב, לא חיבק אותי, ואין מה לדבר על מתנה." אלה היו הדברים שרק האחים שלי קיבלו. בניסיון לרקח את אביה, היא הבטיחה שחבריה ישתו את הקפה במהירות וילכו. אבל הוא קם מהספה, נעמד קרוב אליי ואמר לי בשקט, "יום ההולדת שלך בתחת שלי." באותו רגע, כל הגוף שלי נהיה כמו סכינים, ואז הייתי צריכה לחזור לחברים שלי ולהתנהג כאילו שום דבר לא קרה. לאירוע הזה, רונה אומרת, לא קדם כל ריב או התנהגות מרגיזה מצידה. הוא גם לא היה מקרה יוצא דופן בחייה. היא אומרת שכך זה היה תמיד. היא ספגה מהוריה יחס משפיל, מזלזל, מקטין ואלים, ללא קשר להתנהגותה. חוקים צצו כל הזמן יש מאין. היא נענשה, אף פעם, בלי לדעת למה. בעצם בשתיקות ממושכות, התעלמויות וחרמות. היא גדלה בצפון, אחת מארבעה ילדים להורים נורמטיביים, אב עובד מדינה ואימא עקרת בית. כלפי חוץ הם היו הורים למופת, מסבירי פנים, מכניסי אורחים, אבל בבית פנימה התרחש סיפור אחר לגמרי. כמו דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, היא אומרת. היה מאוד ברור שכלפי חוץ הכל בסדר, הכל נפלא. מספר גם יפתח, שם בדוי וכך גם השמות שבהמשך הכתבה, בשנות ה-40 לחייו. מול אנשים אחרים הייתי הילד המוצלח, אבל בתוך הבית הייתי כישלון אינסופי. רוב ציפיות ההורים היו ממוקדות בי, ולא משנה מה עשיתי, לא הייתי יכול לעמוד בהן. כי גם כשעמדתי בהן, תמיד היה משהו אחר שלא ידעתי עליו, שהייתי אשם בו. לאבי היו כינויים פוגעניים קבועים, והמסר הברור היה שאני הוא העונש שלו. והייתה גם אלימות פיזית. הזיכרונות שלי מאבא שלי זה שאני מתחבא מתחת לשולחן כשהוא רודף אחריי עם חגורה. הוא היה זורק אותי מהמדרגות ומשאיר אותי בחוץ. הדמיון בין תיאוריה של רונה לאלה של יפתח אינו מקרי. שניהם מתארים אותה תופעה. התעללות הורית נרקיסיסטית הנקראת גם הורות רעילה. הסיפורים של אנשים שנפגעו בילדותה מהורות נרקיסיסטית שונים זה מזה, צבועים בפרטים ביוגרפיים מבחינים בנסיבות חיים שונות. אבל המבנה זהה, המהות אותה מהות, ואין דוגמה אחת שיכולה לשקף אותה במלואה. ההורות הנרקיסיסטית עשויה לבוא לידי ביטוי בפגיעות פיזיות, מילוליות או רגשיות, או בהזנחה. בכולן או רק באחת מהן, ולהתקיים בהתעללויות שונות. ובכל זאת, מדובר בצורת התעללות נוספת, ייחודית. הורה בעל דפוסי אישיות נרקיסיסטים אינו מסוגל לראות את הצרכים והרצונות של ילדיו, הוא משליך עליהם את מרכיבי אישיותו, רגשותיו וצרכיו שלו. לרוב, אחד הילדים במשפחה יספוג את ההשלכות של הצדדים השליליים ויחשב לילד הרע. בלי קשר לאופיו ולהתנהגותו, יהיה ילד זה קורבן להתאמרות, הטרדה נפשית, התעלמות ואף אלימות. אך להבדיל מסוגים אחרים של פגיעות של הורים בילדיהם, בהורות נרקיסיסטית הפגיעה תהיה תמיד מוכחשת ומתעתעת. מבחוץ המשפחה תראה מיטיבה ונורמטיבית, אבל יחסר בה הדבר הרגיל ביותר בהורות. הברית הראשונית, הלא מדוברת בין הורה לילד, היות ההורה לטובת ילדו. הורות רעילה היא התעללות מתעתעת, מושתקת ושקטה. הורים הרעילים לוקים בהיעדר חמלה לילדם ובניקור רגשי, עטוף לרוב במעטפת של נועם הליכות. כותבת הפסיכותרפיסטית דנית בר בספרה ילדות של נסיכה. זה מה שמחלחל מתחת לפני השטח, או כמו שהרבה אנשים בטיפול, בלי לדעת אחד אל השני, מנסחים זאת. זה כמו טפטוף של אינפוזיית רעל, זה תמיד שם, היא מוסיפה בשיחה עם הארץ. גם את שמו של ספרה בחרה בר בעקבות אימות שהייתה עדה לו בין בת בוגרת לאימה המתעללת, שהתיחה בה כי אין לה זכות להתלונן ולכעוס, מפני שהייתה לך ילדות של נסיכה. המשפט הזה נאמר בטון מטריס ומזלזל, כותבת בר במבוא לספר, ופגע בבת שהאמת הביוגרפית שלה הייתה שונה לחלוטין. גל אמת, בת 27 מרמת גן, מנהלת קהילת פייסבוק של נפגעות התעללות נרקיסיסטית, הנקראת בנות אסטריה, ומונה 3,000 נשים. לדבריה, כל אישה שהיא מכירה ושחוותה התעללות כזאת, הבינה מיד מדוע קוראים כך לספר. ההיתממות הזאת, מה את רוצה, הייתה לך ילדות של נסיכה, זה משהו שכמעט כל הורה מתעלל שמתעמתים איתו יגיד. רוב הנשים בקבוצה מתארות יחסים מאוד קשים עם אמהות שמעולם לא החסירו מהן דבר. הן גדלו בבתים עוטפים כביכול, הרבה מהן לא קיבלו מכות בילדותן, לא הרעיבו אותן, אבל הן סבלו מגז לייטינג קשה, מהסתות נגדן ומהתעללות פסיכולוגית שיש לה נטייה חזקה להימשך אל תוך הבגרות. האם אין כל אדם יכול לפשפש בעברו ולדלות משם רגעים של כשל הורי, שלא כהורה או של הוריו כלפיו? הרי כל ההורים עושים טעויות למרות כוונותיהם הטובות. ודאי, אבל בין הטעויות האלה ובין ההתעללות הנרקיסיסטית פעורה תהום. רוב ההורים, מגדירה איילת יוקב, פסיכולוגית קלינית, יודעים להיות הורים, כי הם עומדים באופן טבעי לצד ילדם. שירי, בשנות ה-30 לחייה, מדגימה את היעדרה של ההתייצבות ההורית הזאת כשהיא מספרת על ילדותה. מאז שהיא זוכרת את עצמה, היא אומרת, אמא נהגה לתאר לה באופן יומיומי כמה הכל היה טוב עד שהיא נולדה. המשפט הקבוע שלה היה, היינו משפחה גבוהה ויפה. המסר היה שאני קלקלתי להם. זה היה ריטואל שבו היא מספרת את הסיפור ואז מתחרפנת ומכה אותי. כששירי הייתה בת 12, היא קיבלה לראשונה וסת, אבל פחדה לספר לאמא. היה לי ברור שזה ילך למקום לא טוב, היא מסבירה. אז במשך שנה הסתדרתי לבד. קניתי פדי מהכסף שנתנו לי לסנדוויצ'ים. אבל אחרי שנה האם גילתה. משהו בנשיות שלי חירפן אותה כל כך, שהיא חטפה קריזה, לקחה מספריים וגזרה לי את השיער, תוך כדי צרחות שאני שרמוטה. מילה שלא הכרתי אז, ושהרסתי להם את החיים. כחצי שעה לאחר מכן האם נרגעה ולקחה את הבת למספרה. זאת הייתה מספרה מפונפנת כזאת. סיפרו אותי ועשו לי מין יום פינוק לנערות. כשחזרנו, היא יכלה לספר את סיפור הכיסוי, שהיינו ביום כיף. הדבר הנורא ביותר הוא שאני שמחתי לספר את הסיפור הזה אפילו יותר ממנה. כילדה את משתפת פעולה עם ההתעללות וההסתרה. הפיצול בין איך שהדברים נראים כלפי חוץ למה שמתרחש בין כותלי הבית, חוזר שוב ושוב בשיחותה עם אנשים שנפגעו בילדותם מהורות נרקיסיסטית. אם תשאלי את אמא שלי, היא האם היחידנית האמיצה שעבדה בכמה עבודות כדי שלילדים שלה יהיה הכל, אומרת ליאל בשנות ה-20 לחייה ממרכז הארץ. ובאמת, אני ואחי לבשנו תמיד בגדי מותגים. הייתי מקבלת ילקוט חדש כל שנה, והייתי הראשונה בשכבה שקיבלה טלפון משלי. אבל היא הייתה משפילה אותה באופן קבוע, ובין השאר לקחה אותה שוב ושוב לרופאי נשים, והכריחה אותה לשים פדים בתחתונים מאז שהייתה בת 9, הרבה לפני שקיבלה וסת. הממדים המתעתעים של התופעה הם אלו שבאופן טבעי גם מקשים לאתר ולהבין אותה. זה מרגיש כמו מינחאוזן, כי זה מתחזה למשהו אחר, מסבירה שירי. קשה מאוד לחשוף את זה, והשיטתיות מתעתעת. בתור ילדה, תלויה במערכת הזאת, אז את עוזרת לשמור עליה ונהנית מהפירורים. זה פרדוקס. את עוזרת לשמור על המבנה המתעלל, כדי שהמבנה לא יתפרק, כי ההתפרקות הכי מפחידה. פגיעה נרקיסיסטית היא כל כך שיטתית, שלרוב האנשים שספגו אותה בילדותם נדרשות שנים להתחיל לגרד את ההבנה שמשהו שם לא היה בסדר, אומרת גם ליאל. עד היום אני מגלה כמה הדברים בבית שלי היו לא נורמליים, כי לא הרביצו ביתורה עם חגורה, אלא בלחישות, ברגעים יפים. פעם, כשהייתי בת 16 למשל, התארגנתי כדי ללכת לחבר ושמתי אייליינר. אמא שלי רחנה אליי ואמרה בשקט, כן, כן, תשימי אייליינר, אולי ככה או לא ישים לב כמה הכוס שלך מסריח. למעשה הסיפור של הורות רעילה נפוץ יותר משחושבים. המטפלים שהתראינו לכתבה הזו מעידים על עשרות ומאות מקרים שהגיעו אליהם לקליניקה. בר, האומרת שמוטיב ההורות הרעילה חזר אצל רבים ממטופליה לאורך 40 שנות עבודתה, מספרת שהקדישה פעם פרק לנושא בתוכנית הרדיו שהייתה חברה בצוותה המקצועי, שנינו יחד וכל אחד לחוד, של יובב קץ ברשת ב'. במשך 30 השנים שבהן התוכנית שודרה, לא היה נושא שעורר כל כך הרבה תגובות כמו זה. יצאתי בשתיים לפנות בוקר מהרדיו בקריה, הדלקתי את הטלפון, וכל הלילה הגיעו אליי פניות של מאזינים, שפרצו בבכי ואמרו, עכשיו אני סוף סוף מבין את הסיפור שלי. רובם אנשים מבוגרים בשנות ה-50 וה-60 לחייהם. מנשה כהן, פסיכולוג מומחה בכיר, מטפל זה שנים בפוסט-טראומה ממקורות שונים. לנושא הנרקסיזם ההורי הגיע לפני כעשור, אחרי שהבחין שבטיפולים רבים לא היה ברור למה האדם לא משתחרר מהמצוקה. הייתי מגיע למבוי סתום בטיפול ואז חופר קצת ומגלה נרקיסיזם הורי או זוגי. רוב האנשים שמגיעים אליי לא יודעים לתת שם לבעיה שלהם, הם חושבים שהם דפוקים. הוא אומר ומוסיף, יש גילויים ומופעים שונים שאפשר לתארם כהתעללות נרקיסיסטית. זו לא מקשה אחת. מה המאפיינים המשותפים למופעים השונים? כהן. הורים נרקיסיסטים יכולים לחוש שהילד הוא קניין שלהם. במצב תקין כשהילד נולד, הוא לאט לאט יוצר נפרדות מההורה. הוא לא רק אובייקט שמטפלים בו, אלא סובייקט בעל רגשות ורצונות משלו. התפיסה של הילד כסובייקט לא קיימת אצל ההורה הנרקיסיסט. הוא ישגיח עליו ויטפל בו, אבל כמו שמטפלים בחפץ. ענת שריג שמואלי, פסיכולוגית קלינית בחירה, מסבירה זאת כך. הורה נרקיסיסט יכול להיראות כמשקיע ומטפח, אבל זה כמו זמר רוק שיש לו גיטרה שהוא מאוד אוהב והוא שומר עליה, אבל באותה מידה הוא יכול גם לנפץ אותה על הבמה באקסטאזה. הילדים הופכים לאובייקט לשימושם של ההורים. בקצה הרך והפחות אלים של ההורות הנרקיסיסטית, זה יכול להיות הורה שמצפה מילדיו שיגשימו את כל משאלותיו, בלי לראות את הצרכים שלהם, או הורה שמתעלם מילדיו ומזניח אותם. ובקצה החמור מאוד זה יכול להיות שימוש מיני בילד או הפיכתו לסעיר להזזל. הרבה פעמים הורים נרקיסיסטים ישבחו את הילדים שלהם כשהם ממלאים את צורכיהם שלהם, אבל ישפילו וירמסו אותם אם הם לא ממלאים את צורכיהם. כדי להבין טוב יותר את תופעת ההורות הנרקיסיסטית, ראוי להתייחס לדפוס האישיות הנרקיסיסטי המופיע כהפרעה פתולוגית ב-DSM, מדריך האבחון הפסיכיאטרי האמריקאי. כמו כל דבר, הנרקיסיזם עצמו הוא ספקטרום. בקצה האחד נמצאות התכונות של אהבה ודאגה עצמית והצורך בקבלת אישור מהסביבה, הקיימים בכל אחת ואחד מאיתנו. הקצה השני, הרחק משם, הוא פסיכופתיה, שבה האדם כלל לא רואה את האחר ויכול להשתמש בו לצרכיו. כמו במיתוס שהקנה לו את שמו, הנרקיסיסט זקוק לאחרים רק כמראה. מאפייניו העיקריים הם תחושת גדלות, אגוצנטריות קיצונית והיעדר אמפתיה לזולת, על אף הרצון לזכות באישור מבחוץ. אנשים בעלי דפוסים נרקיסיסטים מציגים את עצמם כיודעי כל ומבינים בכל דבר ועניין. לעומתם, הילד לא יודע ולא מוצלח, כך שהוא מפתח תלות ומאבד את הביטחון בדעה שלו. הנרקיסיסטים חסרים עומק רגשי ולא מצליחים להבין ולהכיל רגשות מורכבים של אחרים. גם ברגשות שלהם עצמם אין דרגות ביניים. הכל שחור או לבן. לנרקיסיסט יש פגיעה בחוויית הערך וההתקיימות העצמית, ולכן הוא משתמש באחרים, מסבירה שריג שמואלי. פעמים רבות הנרקיסיזם הוא תוצר של טראומה. רבים מההורים הנרקיסיסטים סבלו מהורות נרקיסיסטית או מנסיבות חיים קשות בעצמם. אנשים שואלים אותי מה אמא שלי השיגה בהתנהגות שלה, אומרת ליאל, הם לא מבינים שזה לא סרט הוליוודי על הג'וקר. הטרגדיה האמיתית היא שזה לא נעשה באופן מכוון. אני בסך הכל נתון אקראי בחיים של אמא שלי, אבל נתון שהיא הייתה צריכה להתמודד איתו כל יום, ולכן סבלתי מהאישיות שלה יותר ממה שסבלו אחרים. ובחזרה להורות הנרקיסיסטית. מאפיין חזק נוסף שלה הוא צורך אובססיבי בשליטה בילד. הורה מרעיל חווה כל הבעת דעה מנוגדת מצד הילד, או כל בחירה בדרך חיים אוטונומית, כערעור על סמכותו ההורית ופגיעה בכבודו, כותבת בר. הביטוי האכזרי ביותר לשליטה של ההורה הנרקיסיסט בבני משפחתו, קשור בחלוקת התפקידים הנוקשה שהוא כופה עליהם. לדברי בר, בהורות נרקיסיסטית, הורה מסמן ילד שעבוד לו מראש. אלה משפחות שתהיה בהן דינמיקה חזקה של כבשה שחורה לעומת ילדים מועדפים, אומרת יוקב. הכבשה השחורה תקבל פחות או שפחות יפרגנו לה. זה הילד שיזוהה כבעייתי, זה שקשה איתו. ומנגד יהיה הילד או שאר האחים שהם המועדפים. הם יחוו פחות, אם בכלל, את הזעם, האלימות או הניכור הרגשי שההורה מסוגל לו. הם יזכו לתמיכה רגשית וכלכלית. אמנם בכל משפחה מתפתחים תפקידים, ילד אחד נחשב לאחראי יותר, אחר למשכין שלום, אחת למורדת. אבל התופעה הזאת מוקצנת והופכת לתיאטרלית במשפחה שיש בה הורות מרעילה. להבדיל ממשפחות נורמטיביות שבהן יש קשר בין התפקיד שהילד מקבל ובין אופיו ותכונותיו, במשפחות עם הורות נרקיסיסטית, הכבשה השחורה לרוב לא תהיה ילד מאתגר במיוחד. רוב הילדים המורעלים שאני מכירה הם הילדים הכי טובים ומוצלחים שיש, אומרת בר. ילד שנולד לתוך האינטראקציה הזאת צריך לעבוד קשה כדי להרוויח את האהבה של הוריו, ולכן הנטייה ההישרדותית שלו היא להיות ילד טוב. עם זה, גם ילדים טובים ומרצים, כשמבינים בשלב מסוים באופן מאורגן יותר בתודעה, שלא יעזור להם והם תמיד יהיו לא בסדר, עשויים למרוד בסופו של דבר. לא הייתי ילד מאתגר, אומר יפתח, שנושא היום משרה בחירה ומנהל קריירה מרשימה. הוא מתאר את עצמו כמי שהיה ילד מכונן ומרצה, שרוב הזמן הביא מאיות הביתה, אבל ההורים אף פעם לא היו מרוצים. כשהייתי חוזר עם ציון 100, אמא שלי הייתה שואלת, מי עוד קיבל 100 כדי להקטין את ההישג? כשהייתי מביא 99, הייתה שואלת, על מה לא עניתי נכון? ואם הייתי מגיע עם 90, היו אומרים לי, אפילו מנקר רחובות לא ייקחו אותך להיות. הבנתי שאני כישלון בעולם. יש בספרות כמה תפקידים עיקריים שחוזרים על עצמם, אומר כהן. הילד המועדף נקרא ה-Golden Child, ילד מוזהב. הוא נהדר ואין בו רבב. הכבשה השחורה הוא זה שהכל לא בסדר אצלו. משהו לא יעשה, זה רע, ואפשר לזרוק עליו הכל. השלישי הוא הבלתי נראה. לא דיברו איתי בבית, אמא שלי לא החליפה איתי מילה, מספרת שירי. היא לא הניחה עליי יד, לא יכולתי להגיד לה, אמא תחבקי אותי. מתעלמים ממך, הופכים אותך לשקופה. העניין הוא שיש לך תפקיד, להיות הבעיה של המשפחה. ואם את לא בתפקיד, אז את מאחורי הקלעים, את לא קיימת. כדי לקבל מאימה יחס חם, שירי הייתה צריכה להיות חולה. ואומנם היא הרבתה לחלות. כשהייתי חולה, אמא שלי טיפלה בי יפה, היא מספרת. אלה היו רגעי חסד. ידעתי שאם אני חלשה, היא תטבל בי. היא הנעים בבית. הגעתי פעם להשפוז בבית חולים וזה היה היום המאושר בחיי. היה לי כאב בטן מטורף. חשבו שיש לי אפנדיצית ורצו לנתח אותי. כששמעתי את זה, הייתי מאושרת כי הבנתי שזה אומר להיות איזה שבועיים בבית החולים. אבל בסוף הם שללו את ההבחנה ורק השאירו אותי להשגחה כמה ימים. כל כך נהניתי מהשקט, מזה שנחמדים אליי, מחייכים אליי ומטפלים בי, מזה שאף אחד לא שונא אותי. גם בילדותו של יפתח, ההתעלמות והשתיקה היו עניין שבשגרה. השתיקה הארוכה ביותר נמשכה 10 חודשים תמימים והתרחשה כשהיה כבר חייל. כשאחותי הגדולה הייתה בצבא, ההוריי עשו לה הוראת קבע, ואז כשאני התגייסתי, ההוראה עברה אליי. אבל זה היה כמה שנים מאוחר יותר והכסף לא הספיק לי. יפתח, שמגיל צעיר מאוד מימן לעצמו חוגים ומחנות קיץ על ידי מתן שיעורים פרטיים, ביקש מהוריו בתחילו ורחימו שיוסיפו 20 שקל להוראת הקבע. בתגובה הוא ספג מתקפה. אמרו לי, אתה רוצה מאיתנו רק כסף. ולאחר מכן אמא שלי פשוט הפסיקה לדבר איתי. ביושו פנה אל משקית התש בבסיס שבו שירת וביקש תמיכה כלכלית. אבל כשהיא באה אלינו הביתה, ההורים שלי פתחו בפניה את המקרר והראו לה את כל השפע. כך שאפילו הניסיון שלי להימלט מהבית לא צלח. כל המרויינים נפגעי ההתעללות מספרים שהיחס שספגו מהוריהם היה שונה מהיחס שקיבלו הילדים האחרים במשפחה. האחות הצעירה במשפחתו של יפתח הייתה אהובה להורים. רונה, היום בשנות ה-40 לחייה, הייתה בילדותה היחידה מבין ילדי המשפחה שהושפלה והוחרמה על בסיס קבוע. ליאל התחילה כילדה מועדפת כשאחיה הקטן הוא הכבשה השחורה, אך בגיל 10-11 התהפכו התפקידים. תופעה מוכרת בהורות הנרקיסיסטית. אחותה הגדולה של שירי הייתה ילדה אהובה ומושקעת. אמא שלי הייתה נועלת אותי בחדר בזמן שהסיעה את אחותי לחוגים, היא מספרת. אסור היה לי לעסוק בפעילויות שבהן אחותי עסקה. היא צעירה, אז אני לא יכולתי לצייר. שנים אחר כך גיליתי שאני בעצם מאוד אוהבת לצייר. בכלל, אסור היה לי לגעת בדברים שלה, בבגדים שלה, אפילו לא להתקרב. אחרת הייתה אלימות מצד אמא שלי. מה מסביר את ההיגיון מאחורי חלוקת התפקידים התיאטרלית הזאת? לדברי שריק שמואלי, הנרקיסיסט תופס את העולם במונחים קיצוניים של טוב ורע. אני ולא אני. כל מה שמתחבר לטוב זה אני, וכל מה שרע זה לא אני. וכך, ילד אחד מזוהה עם מה שטוב בי ומקבל את המקום של הילד המוצלח, וילד אחר הופך לפח ההשפעה של המשפחה כולה. ההורה מזהה בו את כל מה שהוא לא הוא. בעצם אלה כל החלקים בעצמו והרגשות שלו שהוא לא יכול לסבול, שמושלכים על הילד. זה עובד על דינמיקה של פיצולים. אם אתה לא בעדי, אתה נגדי. אם אתה לא אני, אתה זר. חלוקת התפקידים בין הילדים היא חלק מאסטרטגיית הפרד ומשול שההורה הנרקיסיסט מפעיל במשפחתו. כך הוא מחליש ומבודד את הפרטים במשפחה, וזה מאפשר לו לשלוט בהם. לכן, ברבות מהמשפחות האלו יש קרעים ונתקים גם בין האחים הבוגרים. זהו חלק מאותה נוקשות שמפצלת ומפרידה ולא מאפשרת זרימה חופשית, מסביר כהן. יש כל הזמן מי שמכוון את התנועה. אני רואה את זה בקליניקה שוב ושוב. אין יחסי אחווה בין האחים, הם מאוד בודדים. אמא שלי תמיד שיחקה ביחסים ביני ובין אחי, מספרת ליאל. גם הילד שלא חוטף מכות או השפלות מההורה המתעלל הוא קורבן שלו. כי אם יש לך אח שמגלם את כל מה שאסור לך להיות, אתה חייב, מתוך הישרדות, לא להגן עליו אלא דווקא על מי שמקרבן אותו. אחרת תשב איתו באותה סירה. נדיר שאחי ואני נחלצנו אחד לעזרת השני. כשהיא הייתה עושה משהו לאחי ובכל זאת הייתי מנסה להגן עליו, היא הייתה מסובבת אליי את הראש ואומרת, למה את הורסת? את לא רוצה להיות חברה שלי? יוקב מסבירה. משפחות שיש בהן הורות נרקיסיסטית הן לרוב משפחות שמדברות בכל אחד. בני המשפחה מזהים אדם אחד כבעייתי. זו אינדיקציה לכך שמשהו לא בסדר. כי בכל אינטראקציה אנושית יש כמה צדדים. ברוב המקרים, מסבירים המומחים, יש אדם אחד שמחולל את הדינמיקה. השאר, כולל ההורה השני, משתפים איתו פעולה דרך השתקה, טשטוש והכחשה. בז'רגון המקצועי מכנים זאת flying monkeys, קופים מעופפים, מונח שמתייחס לבני המשפחה והחברים שבלי להיות מודעים לכך, משתפים פעולה עם הנרטיב הקורבני של הנרקיסיסט ולוקחים חלק בקמפיין ההשמצות נגד קורבן ההתעללות. אבל אם לרוב מדובר בילד אחד במשפחה שמספר על התעללות ופגיעה, האם לא ייתכן שהבעיה באמת נעוצה בו ולא בהורה? הנחת מוצא הנכונה ברוב המוחלט של המקרים היא שילדים אוהבים את ההורים שלהם, עונה יוקב. כדי שילד יתרחק מההורה שלו, ההורה צריך לעבוד קשה לאורך השנים. במובן הרע של המילה כמובן. השאלה כאן היא לא אם אנחנו מאמינים או לא מאמינים לילד, אומרת בר. זו לא מילה כנגד מילה. ילדים לא ממציאים הרעלה. הם יכולים אולי לנפח סיפור מסוים, אבל אי אפשר להמציא רגשות. אין ילד שלא יודע אם אוהבים אותו או לא. ואם אדם בוגר אומר, אמא לא אהבה אותי, אין מקום לפרשנויות. כשמטפל פוגש מטופל כמה פעמים, הוא יודע שהסיפור שלו לא יכול להתבסס על שקר, אומר כהן. אי אפשר להמציא דבר כזה, משום שזה קוהרנטי, חד וברור. עצם זה שיש במשפחה אחת, שני סיפורים כל כך שונים, של המשפחה ושל הילד הפגוע, זו המופרעות כשלעצמה, אומרת שירי. הפיצול הוא מהות החולי. איך זה ייתכן ששני הנרטיבים התקיימו במקביל כל כך הרבה שנים? ככה נראה שיגעון. התעללות נרקיסיסטית אינה מוגבלת להורות, יכולה להתרחש גם בין בני זוג או במקום העבודה, אבל כשהיא מתרחשת בין הורה לילדו, הנזק חמור במיוחד. כל מי שאני מכירה שהיה ילד מורעל, מרגיש לא שווה ולא ראוי, אומרת בר. הם יכולים להיות אנשים מצליחים וכישרוניים, אבל זה לא משנה. הם מסתובבים בעולם בתחושה של כיעור וכישלון, והנזק הנורא מכל הוא כמובן העברה בין דורית, הפחד שילדים כאלה יגדלו להיות הורים כאלה לילדיהם. ההבנה שההורה שלך לא סובל אותך, זה לא דבר שעובר, אומרת שירי. אין איך לתקן את זה, כששונאים אותך ככה. וכשגורעים ממך כל כך הרבה כילד, אתה מתרגל לצפות מעצמך לגרוע. הפחד להעביר את זה לילדים שלי נמצא שם כל הזמן. אני בודקת את עצמי 7 פעמים בשעה. לקח לי הרבה זמן להבין איך להיות אימא. ידעתי רק מה אני לא רוצה לעשות, אבל לא ידעתי מה כן. רונה, שמטפלת בשיטות שונות של רפואה אלטרנטיבית, חולמת להקים מרכז לטיפול בנפגעות ונפגעי התעללות הורית נרקיסיסטית. אבל עד לפני 4 שנים חשבה שלעולם לא יהיו לה חיים נורמליים, או חיים בכלל. ניסיתי בכל הכוח להוציא תואר. הייתי שנים בלי בית, פיתרו אותי מעבודות כל הזמן. אני סובלת מפוסט טראומה מורכבת, שהיא תוצר ישיר של ההתעללות הנרקיסיסטית שעברתי. זה לגדול באווירת מלחמה, כמו לגדול בתוך קאט. אני מתמודדת עם ההשלכות של הטראומות האלה יום-יום בחיים שלי, אומרת גם ליאל. במקרה שלה, ההשפלות והפגיעות של אמא נשאו אופי מיני מתוחכם. כשאימא שלי הייתה מתעצבנת עליי, מספרת, היא הייתה הולכת לפח הזבל ומוציאה ממנו את הפדים שלי ואת הפדים שלה, ומשווה ביניהם. היא הייתה אומרת לי, תראי כמה את מלוכלכת. איכס, תראי מה יש בגוף שלך. וממשיכה את היום שלה. את הפדים האלה הכריחה אם את הילדה לשים, כאמור, למרות שטרם קיבלה וסת. באותו הגיל גם התחילה לקחת את ביתה לרופאי נשים. היא לימדה אותי שחשוב ללכת לרופא גבר ולא לרופאה, כי הגברים עדינים יותר שם למטה, הם יודעים לעשות נעים. והייתה מביטה בזמן שהיו בודקים אותי, היא אומרת. אלה רק מעט מן הדוגמאות שהיא חולקת איתי. בחיי הבוגרים ליאל נפגע מינית פעם אחר פעם. היא נאנסה, נקלעה למערכות יחסים מתעללות, ובמשך עשור מחייה עבדה בזנות. הרוויקטימיזציה היא מטורפת, היא מסבירה, כי השפה הראשונית שלך, כל מנגנון ההיקשרות שלך, מבוסס על העיוות הזה. מגיל אפס את מורגלת לאהוב אנשים שלא אוהבים אותך, ולסמוך על אנשים שלא נאמנים כלפייך ולהסתפק במה שיש. כשצוללים אל תוך הפסיכותרפיה העוסקת בהורות נרקיסיסטית, מגלים עולם מונחים שלם, מלבד כבשה שחורה, ילד מוזהב ופליינג מנקיז. אפשר למצוא שם בין השאר את הביטוי הוברינג, מלשון שואב אבק. הוא מתייחס לכך שהנרקיסיסט יוצר סביבו כל כך הרבה אהדה והערצה, שהוא בעצם שואב את כל מי שבא איתו במגע. אם קרוביו מנסים להתרחק ממנו, הוא עשוי לנסות למשוך אותם בחזרה לתחום שליטתו. למשל, על ידי הבטחות שישנה את התנהגותו, או על ידי התנהגות פתיינית שמשלשלת מול אפם גזרים, כמו מתנות או כסף. כשהייתי בת 13, בכיתי לאימא שלי שתכניס אותי לפנימיה, מספרת רונה, אבל היא לא הסכימה. לכאורה, אם הם סובלים ממני כל כך, למה לא? אבל ההורים הנרקיסיסטים לא משחררים את הילדים שלהם. הנרקיסיסט לא משחרר את הילד כי הוא רואה כל התרחקות וביקורת כנטישה והתקפה, מסביר כהן. אם יש התרחקות, הוא מפעיל ארמדה שלמה, שכנים, משפחה, חברים, שתחזיר אותו. הוא הופך את הילד לרשע ומורד. אחת הטענות שחזרו ועלו במהלך הכנת הכתבה הייתה שתופעת ההתעללות הנרקיסיסטית של הורים בילדיהם לא מוכרת דייה בעולם הפסיכותרפיה הישראלי. בר מספרת שרבים ממטופליה הגיעו עם התחושה העיקשת שמשהו לא בסדר, בלי שיכלו להסביר לעצמם מה הדבר, אף שרובם היו בטיפולים פסיכולוגיים לפני כן. הגישה הייתה תמיד, נו בסדר, אז אמא שלך ביצ'ית, אז היא מעבירה הרבה ביקורת, מה הביג דיל? לפעמים אין ביג דיל, היא אומרת. יש גם הורים טובים דיים שהם ביקורתיים יתר על המידה, אבל ילד שאהבו אותו יודע שאהבו אותו. אני שמע דיבור על זה בעיקר מאנשי מקצוע שמגיעים מארצות הברית, אומרת גם יוקב. בספרות המקצועית מדברים על הפרעה נרקיסיסטית של אדם, ופחות על הדינמיקה שמתרחשת עם האנשים הקרובים לו. זה חלק חסר. למה זה לא מוכר בארץ? שואל כהן. זו חידה, אבל העובדה שמדובר בהתעללות נפשית חמקמקה, שפוגעת בנפשם של רבים לא פחות מהתעללות מינית ופיזית, עוד לא התקבעה בתודעה הציבורית. בהתעללות כזו אין סימנים או ראיות שהקורבן יכול להראות כשהוא מתלונן. לחוסר המודעות לנושא יש גם משמעות חוקית. לדברי כהן, בארצות הברית וברבות ממדינות אירופה, יש הכרה משפטית בנרקיסיזם, ואילו בארץ, לא. בארצות הברית למשל, אם יש חשד לנרקיסיזם של הורה, שולחים אותו לאבחון וזה מובא בחשבון כראיה. בארץ, גם אם יש אבחון על ידי פסיכיאטר, אי אפשר לעשות עם זה שום דבר. שריק שמואלי חושבת אחרת מעמיתיה. בקהילה שאני מסתובבת בה, פסיכותרפיה פסיכואנליטית, זה דווקא מאוד מדובר, אולי פשוט בטרמינולוגיה אחרת. אולם המונחים הזה שתואר לאל, נורא אמריקאי והוא פחות מדבר אליי. בסופו של דבר, כולם אומללים בסיפור הזה, שמייצר דינמיקה של רוע. העולם לא מתארגן למפלצות ומלאכים. מפלצות או לא, ילדים להורים נרקיסיסטים שבועים בקונפליקט. הם חשים בעוצמה שמשהו לא בסדר, אבל כל שאלה או טענה מופנית להוריהם נתקלת בקיר. מה יכול אפוא להיות הפתרון לקונפליקט הזה? או שהילד ממשיך להסתובב בבגרותו עם ההרגשה שההורה שלו מיטיב, ושהוא ילד רע, אומרת יוקב, או שהוא יבין שמשהו לא בסדר בהורה, והוא יצעק את זה כלפי חוץ, מול המשפחה והמכרים. אם הוא בוחר באפשרות הראשונה, היא מסבירה, הוא ימשיך להיות הכבשה השחורה של המשפחה גם בבגרותו המאוחרת. הניכור, הניתוקים, ההדרה, החבלה בקשרים משפחתיים אחרים, ההשתייכות למשפחה על תנאי, כל אלה יימשכו גם בבגרותו. ואם ההתנהגות הרעילה תווכה לו כל השנים כאהבה, הוא עלול לחפש קשרים רעילים לאורך כל חייו. לדברי בר, אחד הדברים המדהימים שנתקלתי בהם זה מספר האנשים בשנות ה-60 לחייהם, ואף יותר, שסועדים הורים מרעילים זקנים. הם באים לבית החולים וחוטפים על הראש. למה באת עכשיו? שוב לא הבאת לי את זה? תלונות על הנכדים ועוד. הילדים יוצאים משם שבורים, ובכל זאת מרגישים מחויבים לסעוד את הוריהם עד הסוף. ומה קורה אם הילד הבוגר בוחר באפשרות השנייה? לרוב, אומרת יוקב, לא מאמינים לו. מצג השווא של ההורים הנפלאים היה כל כך עקבי לאורך השנים, והילד כבר מזוהה עם זה שעושה צרות, ילד רע או חפוי טובה, שאין סיכוי שיאמינו לו. כולם כבר שבועים בנרטיב של ההורה. כולם צועקים גוואלד, הילד מתנקר. ומשפחה שרובה או כולה מתייצבת מול הילד ואומרת, לא ידענו, לא הכרנו, זו ההתנקרות השנייה. זו סתירת לחי נוספת. ותחושת הבדידות שאדם חווה במצב הזה היא איומה. כשילד בוחר להתנתק, הסביבה מפרשת את זה כאקט של נקמה, ולרוב זה לא המקרה. זה פשוט האופן היחיד שבו הוא יכול לשמור על עצמו. אנשים רבים שנפגעו מהורות נרקיסיסטית, אכן מרגישים שהדרך היחידה לשרוד היא להתנתק מהוריהם, לעתים מכל משפחתם. ניסיתי לדבר עם אמא שלי אלפי פעמים, וגם עם אחותי, אומרת שירי, אבל לא היה שום דיאלוג. בשנות העשרה שלי הבנתי שזה אינסופי, שזה בלתי פתיר במובן העמוק. הדבר היחיד שאת רוצה זה הכרה, אבל הם לא מסוגלים לתת אותה, כי המשמעות היא להכיר בעצמם כפוגעים, וזה משהו שנרקיסיסטים לא יכולים לשאת. בעודה בתיכון ארזה שירי תיק ועזבה את הבית. תחת המעטה הזה שאני ילדה הוללת, צוררת, קשה ומופרעת, ולקחתי על עצמי את הנרטיב הזה בשמחה, כי לא רציתי לחשוף אותם, היא אומרת. שנתיים וחצי שרר נתק מוחלט בינה ובין אמא. ואז היה זה שוב אירוע רפואי שהחזיר את האם לתמונה. אמא שלי הגיעה וטיפלה בי. זה היה כמו היד שמנענעת את ההריסה. כל עוד הייתי חלשה, היא טיפלה בי נורא יפה, אבל ברגע שהתחזקתי, בשנייה אחת, היא התפלפה. היא נזכרה שהיא כל כך שונאת אותי שזה הגיע לפיצוץ אלים מאוד עד שנאלצתי להזמין משטרה. היות ששירי הייתה קטינה, הגיעה למקום גם עובדת סוציאלית ויצרה קשר עם בית הספר. רכזת השכבה הכירה את אמא שלי כי גם אחותי למדה בבית הספר, היא מספרת. היא פשוט לא הייתה מסוגלת להבין ולהאמין למה שקרה. היינו משפחה יפה ומוצלחת, ולאורך כל השנים גם אני שיתפתי פעולה עם הטשטוש וההסתרה, אז אין לך שום דרך להוכיח את מה שקרה. גם אני ניתקתי מאמא שלי ושילמתי בנתק מכל המשפחה, אומרת לי אל. אחי בחר באמא שלי. זה שיתק אותי לכמה חודשים, ואני מתאבלת על זה עד היום. אני לא מדברת איתו, לא מתוך כעס, אלא כי הוא עדיין נמצא בתוך המטריקס, ואני מחוץ לו. ואחרי הכל, צריך לשאול גם את זה. האם יש אפשרות לתיקון במערכת היחסים הזאת? לסליחה. סליחה זה עניין מאוד אישי, זה כמו אהבה, אומרת יוקב. אין פה נכון או לא נכון. לפעמים אדם מרגיש שזה נכון עבורו לסלוח. אחר מרגיש שלסלוח זה לשתף פעולה עם טשטוש האלימות שהייתה, במיוחד שהצד השני לא מכיר במה שעשה. זו מצוקה שעוטפת אותה דממה רועמת, מסבירה שירי. חומה של שתיקה שהיא חלק מהפגיעה. הדבר המרכזי שאת יכולה לעשות זה לדבר על מה שאסור היה לדבר עליו. בסופו של דבר מול נרקיסיסטים מתנהל קרב על הנרטיב. באין הכרה אמיתית בעוול, רבים מהנפגעים מרגישים, כפי שמנסחת את זה ליאל, שיש לפניהם דרך יחידה לריפוי. לעמוד על פסגת ההר הגבוה ביותר ולצרוח לתוך הריק, זאת אני וזה קרה לי. כמו אינפוזיית רעל מטפטפת, כתבתה של נועה לימונה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.